כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן רשת בית. מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם, עם ערן זינגר.
מרחבת, מג'לה תתנאול שאון العرب في البلاد والعالم. مع ערן זינגר.
שש דקות עכשיו אחרי השעה 2. שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבית. ושוב זה קורה, גל של מעשי רצח בחברה הערבית, 4 נרצחים מתחילת השבוע, והשבוע טרם הסתיים. את השעה הקרובה נייחד לאלימות המתגברת ברחוב הערבי. מיד נשוחח עם שייח מוחמד אל-ערף מג'אד שבמשולש, שם נרצחו ביממה האחרונה מוחמד ווטד ובן דודו מלק אבו פול. נשאל מה עוד אפשר לעשות כדי למנוע מעשים כאלה, מה תפקיד המשפחה ומדוע הדור הצעיר אינו נשמע עוד להוריו. את העורך דין חמודי מסרי מחיפה נשאל מדוע הענישה הקיימת אינה מרתיעה עבריינים צעירים, ואת חבר הכנסת עבאס מנסור מהרשימה המשותפת נשאל על פגישתו אתמול עם השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה. על מעשי הרצח של נשים בחברה הבדואית נשוחח עם אילהם אל-קמלת. אילהם היא אישה שחורת אור, והיא עוקבת בימים אלה אחר מאבקם של השחורים בארצות הברית. גם על הנושא הזה נדבר איתה. וגם על רקע המצב הכלכלי הקשה בארץ בכלל, ובחברה הערבית בפרט, נדבר על פרויקט מיוחד במדיה בערבית בתאגיד השידור הישראלי, ערוצי הרדיו והטלוויזיה של מכאן, חיבורים מעניינים בין גופים ועמותות לבין מאזינים נזקקים. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה ילד דודי, טכנאי השידור קובי ראובני, מתחילים. שלום לשייח מוחמד אל-ערף מג'אט.
שלום, ברכה לך.
ימים קשים עוברים אליכם שם בג'אט שבמשולש, נכון?
נכון, הכי קשים.
אנחנו מדברים כבר על שני נרצחים, על הצעיר מוחמד ווטד, נכון?
זה מוחמד ווטד ומלק אבו פול, זה תוך כמה שעות.
למעשה מלק אבו פול הוא בן דודו של מוחמד שנרצח אתמול.
כן, בן דודו, גם כן דודתו.
אתה הכרת מי מהם?
כן, אני יודע את שניהם, אני מכיר את שניהם.
מה אתה יכול לספר לנו עליהם? מה הכרת, מה ידעת עליהם?
לא, אני רוצה לדבר על האסון שהוא קרה, לא עניין של על הנרצחים. אתה יודע, זה עניין של לא דווקא בג'אט, אלא במגזר הערבי כולו.
נכון.
זה היום בג'אט, אתמול היה בנגב, למחרת יכול להיות שיהיה בגליל, היה לפני כך גם כן בכפר יסיף, וכך.
אדוני, אתה יכול להסביר את זה? אתה, תכף אנחנו נדבר גם על התואר שאתה נושא בו, אתה גם בורר בסכסוכים בתוך ג'אט, ואתה אדם שמגיעים אליו כדי לפסוק בכל מיני סכסוכים ומריבות, אבל עוד לפני שאני ניגש לנקודה הזאת, אתה יודע כאיש דת וגם כאזרח ערבי בישראל להצביע על סיבה או על סיבות למה אנחנו רואים עכשיו את האלימות המשתוללת הזאת דווקא בתקופה הזאת?
נכון. זה עניין מתרכז בשתי סיבות, זה מאוד חשובות. הסיבה הראשונה היא המסורת של הערבים, היא ירדה עד נקודת אפס. את המסורת, למה אני מתכוון?
אתה מדבר על התרבות?
כן, התרבות. זה נקודה הכי חשובה. הנביא מוחמד גם כן בכל הדתות, אפילו גם אצל היהודים, אצל הנוצרים, את רצח בן אדם אחד הוא רצח של עולם בשלם. גם כן הוא אמר מילה אחת חשובה או משפט חשוב. הריסת הקעבה הכי קדושה אצל המוסלמים, אבן אבן, זה מאוד קל על אלוהים מרצח בן אדם או שפיכת דם. אבל זה קורה. למה קורה? כי המוסרת היא נעלמה מהאנשים.
מה הכוונה? מה נעלם? אתה יודע, אני אשאל אותך בצורה קצת יותר בוטה. שו שר ללערב? מה קרה לערבים? מה קרה לערבים פה בארץ שפתאום האלימות מתחדדת ככה ונהייתה כלי לפתור סכסוכים ובעיות?
הכי חשוב לציין, זה אמרתי לך, את המוסרת היא נעלמה, גם כן את האחריות היא נעלמה גם כן. את האחריות אני מתכוון לכמה כיוונים. על מנת המשל, היום יש ועדת הטיפול ברצח במגזר הערבי, זה בוועדת המעקב.
כן.
מה היא עשה עד היום? שום דבר, נכון? היום יש ישיבה בשעה שתיים, אני שותף. אבל מה היא עשתה? באופן מעשי, לא אופן דיבורי.
אבל אדוני, מה היא יכולה לעשות? הרי אנחנו מדברים
בתקופה,
אנחנו מדברים על כך שפוליטיקאים ערבים מנסים, ואנשי דת מנסים, המשטרה מנסה, כל העולם משתתף עכשיו במאמץ עכשיו למנוע את האלימות הזאת, ובסופו של דבר, כשבחור צעיר חוטף קריזה, חוטף ג'ננה, שולף סכין ורוצח, אז שום ועדה שבעולם, ושום ועדת פיוס, ושום ועדה למניעת פשיעה, ולא פוליטיקאי ולא שוטר, יכול למנוע את זה.
נכון מאוד, אבל מה עשינו לפני הרצח? על זה אני מתכוון. כן, אבל להמשיך את המשפט.
כן,
גם כן.
בבקשה.
יש ועדה בכנסת היום, היא הטיפול בג'רימה, ועומד בראשה מנסור עבאס, הוא גם כן חבר כנסת של המשותפת.
כן.
למה הוא מתכוון, מה הוא עשה? גם כן הוא יושב היום. אני אומר ככה, נכון, האימאמים יש להם תור מאוד חזק, אבל את התור הוא נעלם, אין להם משמעת, אף אחד שומע.
האם מה שאתה אומר, אדוני, זה שהדור הצעיר, אל-ג'יל, אל-ג'דיד, הוא לא מתייחס אליכם, אנשי הדת ולמבוגרים?
בכלל, 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 בכלל. זה אחד. אז מה אני רוצה? זה אנחנו חייבים לרדת אל הגיל הזה, מתחילת ילדותו, עד שהוא יתבגר.
איך עושים את זה?
ללכת אל בתי הספר. לתת הרצאות, לשבת אותם, לעשות ורשת עמל אצלהם.
ורשת עמל, נגיד בעברית, זה סדנות עבודה.
נכון, סדנות. זה נעלם גם כן. אני לא רוצה אותו שיהיה רק רופא. את מי שנהרג אתמול, הוא בשנה שלישית של משפטים.
אדוני, שייך מוחמד אל-ערף, איפה ההורים? אל-אהל? ואין אל-אב? ואין אל-אום?
נכון מאוד, גם כן, זה אחד הסיבות החשובות. את האהל או ההורים, אני רוצה לתת דוגמה על זה, ומזה אנחנו, בן אדם יש אותו משהו מפואר, את הבן שלו, בן 18, קיבל רישיון היום, הוא משלם את הרכב אצל את הבן שלו. זה למחרת עושה תאונת דרכים. אנחנו לא רוצים לתת את המנהיגות לילדים, אנחנו נותנים, אנחנו רוצים לנוח. את ההורים יש להם את התור הכי חשוב, וזה נעלם, הוא מחפש על הכסף שלו.
אתה מרגיש שמשהו השתנה, אדוני, במבנה הפטריארכלי, במבנה של המשפחה הערבית, שמילה של אבא היא כבר לא מילה, כשאם אבא אומר לבן, אתה נשאר היום בבית, הבן לא מתייחס אליו?
לא מתייחס, אדוני, אתה עכשיו אתה רומז באצבע שלך על הנקודה החמה בעניין. וזה הכי חשוב. אבא ואמא נעלם את מקומם, את התור שלהם. למשל, אמא שלי הייתה בזמנו, אומרת לי מילה אחת בערבית, מוחמד, עיב. עיב מילה מאוד חשובה.
בושה, בושה, נכון?
בושה. אז מילת עיב או בושה, מאוד, אני עושה באופן מיידי, עושה ברקס. עיב, זה קורית משהו. היום אף אחד שומע, הוא השולט, לא אבא שולט. הוא שולט, לא אמא שולטת.
אתה אומר, אין דין ואין דיין היום, ואין כבוד להורים, ואין מי שישלוט בחבר'ה הצעירים האלה שרוצחים אחד את השני ברחוב הערבי.
נכון, אללה יסתור מהימים.
אז אדוני, מה התפקיד שלך? אתה בין השאר בורר בסכסוכים. עד כמה אתה עסוק בימים האלה? עד כמה יש לך עבודה בימים האלה של סכסוכים?
אני אין לי זמן בכלל לשבת עם האישה ואת הילדים.
וואה.
אין זמן בכלל. למרות גם כן, גם חוץ מהרצח וחוץ מהסכסוכים, סכסוכי הטלאק, זה הגירושים גם כן בבתי משפט. זה במקום שיהיה אפס. היום 40% בבית משפט הם גורשים. או גורשים, סליחה.
אז אתה מדבר פה על התפרקות, התפוררות התא המשפחתי, וההתפוררות הזאת של התא המשפחתי ערבי, אחת התוצאות שלה זה על עונף, האלימות.
נכון מאוד, ואני היום אני אדגיש על זה בישיבה הזאת. לפני שאנחנו לתת תרופה למה שקרה, זה אנחנו חייבים לתת תרופה לפני שיקרה הדבר.
אתה יודע מה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, ואתה יכול אדוני לפנות בלור אל ערבייה, אל הצעירים ולהורים שלהם, כדי להפנות אליהם מסר בעניין המאמץ והקריאה שלך ושל אנשי הדת הערבים להפסיק את האלימות, לנסות ולקרוא להם להפסיק את האלימות. תפדל.
אינשאללה. בסם אללה רחמן רחים. אהלנה, אחבאבנה, אבאנה, אמהתנה. בנתנה, الجيل القادم الذي نعول عليه كثيرا اليوم الواقع الأخلاقي والانفلات الاجتماعي بدأ ينهار رويدا رويدا لا بد أن نركب الفرس من جديد وأن نأخذ بلجامها وأن نقود مجتمعنا إلى الخير إن واقع الجريمة بدأ ينتشر في واقعنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وأقصد 2017 2018 2019، وها نحن بمنتصف 2020، عدد ضحايا الجرائم 240 ما بين شاب وما بين
אני ترجمت ما שאמרת. אתה פונה לציבור הערבי ואתה אומר בשלוש השנים האחרונות 240 נרצחים בחברה הערבית. אתה מדבר על הידרדרות המוסר, הידרדרות הערכים בחברה הערבית. בבקשה, מה הקריאה שלך בלערבי?
הקריאה, انا اناشد العقلاء في مجتمعنا، أهل الخير في مجتمعنا، لجان مكافحة الجريمة في مجتمعنا، إن كان في الكنيسة أو كان في السلطات المحلية أو كان في لجنة المتابعة أم كان في أئمة المساجد أم كان في مدراء المدارس، وإن كنت أتمنى أن تعود ذلك إلى الأسرة، الآباء والأمهات أن يأخذوا دورهم قبل ان تنفلت السياره الى واد سحيق.
איזה מילים קשות אתה אומר. אתה קורא עכשיו למעשה, בוא נתרגם אדוני, שייח מוחמד אל-ערף מג'ת, אתה קורא לכל מי שיכול לסייע, בין אם זה פוליטיקאים, חברי כנסת, חברי ועדת מעקב, ובעיקר ההורים, אבות ואימהות. כל אחד צריך למלא את התפקיד שלו כדי לעצור את האלימות הזאת, כי המכונית מידרדרת אל תוך התהום.
لا نكتفي بالتنظير، إنما ننزل إلى الساحة العملية، نزور البيوت، نقوم بورشات عمل، نتحدث إلى الناس بلغة الحب، بلغة العطف المفقودة. القضية ليست أن نوجد حلولا لما حدث، إنما أن نسبق الأحداث בוקאיתי
الامر قبل ان يحدث. וזה הדבר הכי חשוב שאתה אומר, זה לא לנסות ולפתור את מה שכבר קרה, אלא לנסות ולמנוע אירועים דומים כאלה בעתיד. שייח מוחמד אל-ערף מג'ת, אני מאחל לך ימים קלים יותר, ואני מאחל לך שלא יהיו לך יותר סכסוכים, שתהיה מובטל מהעבודה שאתה עוסק בה בימים אלה, ואינשאללה שהמצב בחברה הערבית ירגע ובמהירות.
אני מאוד מודה לך על هذه اللفت الكريمي التي تحدثت بها وساعدت على الترجمة لإيصال الفكرة. مشكورين في رشة بيت بجزاكم الله خيرا.
شكرا، يعطيك العافية. شكرا،
شكرا، بارك فيك.
אחרי הדברים האלה מצטרף אלינו העורך דין חמודי מסרי, עורך דין לענייני פלילים מחיפה. שלום לך.
שלום לך.
שמעת את דבריו של שייח מוחמד מג'אד שבמשולש ומוחמד אל-ערף, ואני רוצה לשאול אותך, אתה מנוסה מאוד בעולם הפלילים ובייצוג של חשודים, יש בכלל טעם בפנייה הזאת בערבית? יש בכלל אל מי לדבר עכשיו? זה משהו שלדעתך בכלל אפשר לעצור את ההידרדרות המטורפת הזאת במצב בתוך החברה הערבית?
האמת, אני אומר את התשובה שלי בכל יבושה, עם כל הכבוד לאדם מוחמד, יש לה הרבה כבוד ואני מכבד. אנחנו לא בדרך לתהום, אנחנו מזמן בתהום. מזמן בתהום, וזה לא למנוע הדרדרות, זה יותר איך לצאת מהתהום. אנחנו כבר שמה. ואין מה לעצור פה, צריך להתחיל להוציא אותנו מהתהום, ולהוציא אותנו מהתהום זה, דיברנו על זה הרבה, דיברנו ארוכות, אני כבר לא זוכר איזה רעיון.
אני הייתי אצלך במשרד בחיפה, ואתה יודע, אני לא אשכח משהו שאתה אמרת לי שם.
ומה שאמרתי בינתיים זה מה שקורה.
לא רק שאתה אמרת, לא רק שצפית את מה שקורה עכשיו, אתה אמרת דבר מאוד מעניין, אתה אמרת, יש החמרה באנישה. המדינה מחמירה את האנישה, אבל את העבריינים זה כבר לא מעניין. הם לא אכפת להם. תסביר את זה בבקשה.
תראה, אם הגענו למצב שאנחנו פעם היינו, פעם פושעים היו מתכננים, לוקח להם הרבה זמן, רעולי פנים, לוקחים את כל אמצעי זהירות, והיום באמצע היום, ללא שום אמצעי זהירות, באופן גלוי, לאור יום, גם לאור יום, ובלי כזדות, ובלי ויורים, אז אני חושב שזו התשובה הכי טובה שיכולה להיות. שוב, אנחנו שם בגלל הרבה פרמטרים, אם לא נתחיל מהשורש, תהיה לנו בעיה, והבעיה היא רצינית.
אתה יודע מה, בוא נדבר נקודתית. כן? אתה מייצג חשוד במעשה אלימות, אם זה קטטה, רצח, ניסיון לרצח, ואתה מזהיר אותו שמה שהוא עשה עלול להושיב אותו בכלא לשנים ארוכות. מה הוא אומר לך?
אין אוזן קשבת. אנחנו אומרים. אני הולך בתורי גם לבתי ספר, כי אני טוען ששם צריכים להתחיל בהרצאות ובאמת בטיפול שורש. בינתיים הטיפול שורש זה לאסוף את הנשקים. לאסוף את הנשקים, יותר ועדות סולחה, ליישב סכסוכים.
אתה חבר בוועדה, אתה יושב ראש ועדת סולחה, נכון?
כן.
אתה יושב ראש ועדת סולחה בחיפה, איפה?
אני יושב ראש של ועדי נסנס.
בוועדי נסנס. כן. כמה, בוא תאר את העבודה שלך. מה העבודה הזאת כוללת, עבודת הסולח שאתה עושה, כדי למנוע, עד כמה אפקטיבית כדי למנוע מעשי רצח?
תתפלא לשמוע בחיפה, עם כל זה שהשמועות, שהסרטן תוקף גם את חיפה. היום ישבתי עם חברים שלי מתמרה, ישבתי גם עם פרקליט שסיפר לי סיפור עם הג'סי זרקה. זו סרטן שתוקף את כל המגזר. אבל כל עוד שיש אנשים שמוכנים לשבת עם צדדים, להסביר להם עד כמה ההפסד יהיה גדול, להזכיר להם שיש להם ילדים, יש להם אחים, יש להם נשים, יש להם אמהות, זה עדיין אפקטיבי. בחיפה, אנחנו פתרנו סכסוכים גדולים בחיפה, מנענו שפיכות דם.
איך עובר התהליך הזה? איך זה עובד? פונים אליך?
זה עובד בדיוק. כששני הצדדים מעוניינים, כששני הצדדים בשלים, כששני הצדדים כבר הפסידו הרבה, לצערנו אפשר היה להקדים סולחות ולמנוע הרבה שפיכות דמים ונרצחים.
כשאתה מסתכל על הדור הנוכחי בחברה הערבית, הדור הצעיר בחברה הנוכחית, ואתה משווה אותו לדור ההורים. דיברנו על זה עם השייח מוחמד אל-ערף מג'ת, הוא מדבר על כך, על התפוררות התא המשפחתי הערבי, על אחוז גבוה מאוד של גירושים, הילדים כבר לא נשמעים למה שההורים אומרים. על מה אתה עוד מצביע? מה עוד קורה לחברה שאתה חי בתוכה, עורך דין מסרי? מה יהירות, עוד קורה? מה?
יהירות.
יהירות?
כן, במובן המילה. פעם זה היה אפילו מסוגנן אחר, תתפלא לשמוע. הצעירים של היום עושים את המעשה באופן יהיר, פזיז, ורק לאחר מכן הם מבינים מה הם עשו. שוב, פעם בגיל של בדורות ערבים של פעם, נקרא לזה, הם היו מנסים גם רק כשאין ברירה, וזה לאחר ניסיון של להגיע לעמק השווה, היו פונים לאלימות. היום גם על כלום, אנחנו מגיעים לאלימות גם על חניה, רוצחים על ויכוח, כללת אמא שלי, כללת אחותי, משחקי כבוד, הם ממש מיותרים. וזה יהירות, זה בזיזות, זה גיל שלא בדיוק יודע הכבוד.
תראה, עם מי לא דיברנו כאן? דיברנו עם פוליטיקאים, ודיברנו עם אנשי דת, ודיברנו עם אנשי חינוך. אתה יודע, זה נדמה כמו, נראה כמו מעגל שחוזר על עצמו כל הזמן, יש רצח ואנחנו מעלים אנשים לשידור, ושום דבר לא משתנה. מה אתה? אתה אבל בא מהשטח, עורך דין נמאסי.
אני נתתי את הפתרון בשטח.
מה?
בשטח, כשיש כוח, כשיש מצלמות, כשיש נקודת משטרה, כשיש פענוחים, זה הדבר היחידי שיכול לעזור, ואחר כך נחזור לחינוך, ולחנך, ולהסביר.
אתה מקבל את הטענות של חלק מהפוליטיקאים הערבים, שהמשטרה בכלל לא רוצה להתערב, היא לא אכפת לה?
לא מדויק, אבל יש פתרון אם זה לא במשטרה, אז זה ביחידות מסוימות שדיברנו עליהן פעם, אם זה יחידות מובחרות, אם זה אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, אם זה שבק. הרי אתה לא יכול לשכנע שמדינת ישראל, עם כל הכוח שיש לה, אתה יודע כמה כוח, מדינה שנמצאת במזרח התיכון, ושולטת בכל מדינות ערב, שלא יהיה לכם ספק, כל מדינות ערב, וכל המדינות מתחנפות ונכנעות למדינת ישראל, בגלל האפקטיביות של ההרתעה, המודיעין הטוב, היחידות המובחרות, המשטר החזק יותר מכל מדינה במזרח התיכון.
אתה, מה שאתה אומר כאן זה שאם ישראל יודעת להגיע למחסן נשק תת-קרקעי בסוריה, היא צריכה לדעת גם למצוא נשק בבקל רבייה.
לא, אם היא יודעת לשאול בשתי מיליון וחצי כמעט בעזה, ויודעת כל נשק ומי ידע אבן ורצח חייל, היא יכולה לדעת הרי כמה עבריינים יש במדינת ישראל במגזר. 50,000? 20,000? אתה לא יכול להגיד שמגזר ערבי הוא מגזר עברייני. לא פושעים מלידה. יש כמה. יש סכסוכים, יש חמולות, יש נשקים.
אתה אומר, הכל מונח, הכל, אפשר להצביע על הכל, אפשר להגיע לכל אחד ואחת מהם.
ב-100%, שלא יהיה לך ספק. שלא יהיה לך ספק.
טוב, בנימה מאוד לא אופטימית הזאת, אנחנו נסיים. מאוד מעניין, הדברים שלך תמיד מעניינים. עורך דין מסרי, חמודי מסרי, עורך דין לענייני פלילים מחיפה. תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה לך.
אנחנו ניקח הפסקה קצרה לפרסומת, אחר כך שיחה עם חבר הכנסת מנסור עבאס מהרשימה המשותפת. הוא שוחח בעניין הזה ממש, על האלימות המתגברת, עם השר לביטחון הפנים אוחנה. נשוחח עם חבר הכנסת עבאס מיד אחרי הפרסומת. כאן רשת ב'. שתיים וחצי בדיוק עכשיו, כאן רשת בית מרחבית, איתנו חבר הכנסת מנסור עבאס, הרשימה המשותפת, יושב ראש הוועדה למיגור הפשיעה בכנסת, שלום לך.
שלום ערן.
ואתה נמצא בג'אט, נכון?
אני נמצא בג'אט, כן, יצאתי מישיבה שאנחנו מנסים לדון בסוגיה הספציפית של ג'אט, וככה לצאת ביוזמה מסוימת שנוכל לבלום כל הסלמה ומחל. בעקבות שני מקרי רצח של שני צעירים.
תשמע, יש לי תחושת דז'ה-וו. אנחנו בדיוק שוחחנו על שני הצעירים שנרצחו בג'אט עם המשך אל הערף. יש לי תחושת דז'ה-וו, אנחנו כל כך הרבה פעמים דיברנו על האלימות המשתוללת. דיברנו איתך כאן כל כך הרבה פעמים על האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ודיברנו על תפקידכם הפוליטיקאים ועל תפקידם של אנשי הדת ואנשי החינוך. ותשמע, זה נדמה כאילו, איך אמר עכשיו עורך דין חמודי מסרי בשיחה לפני הפרסומת? זה לא שהחברה הערבית מתקרבת במהירות אל התהום, היא כבר נמצאת בתהום.
כן, אין ספק. אנחנו צריכים לראות שאנחנו נמצאים במשבר חמור. ואי אפשר עוד להתעלם, ומי שחושב שאפשר להתעלם ממגיפת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, הוא יבחח לדעת שהמגיפה הזאת תתפוצץ בפנים של כולנו, גם של החברה הערבית, גם של רשויות החוק והמדינה, וגם של כלל אזרחי מדינת ישראל. ולכן זה הרגע, אנחנו נמצאים בתוך התהום הזה, אבל אני מאמין שאנחנו יכולים לצאת ממנו, וכל משבר כזה יש בתוכו גם הזדמנויות כדי שנוכל לפתור את הסוגיות שנמצאות במחלוקת בחברה הזאת. חברה שיצאה למודרנה ועדיין נמצאת בתקופת ימי הביניים מבחינת היחסים ברגע שיש לך סכסוך, מתנהל ברמה של שימוש באלימות או בפשיעה כדי לפתור בעיות. וכמובן אנחנו שואפים להיות חברה שדוגלת גם בשלטון החוק, גם בשלטון הערכים והמוסר שמושרש בחברה הזאת.
אתה יודע, אנחנו דיברנו בעבר, באחת השיחות האחרונות שלנו, חבר הכנסת מנסור עבאס, אתה לא איבדת בכלל התנגדות שאם המדינה צריכה להפעיל אמצעים שהיא לא הפעילה בעבר כדי למגר את הפשיעה, אז איך אומרים, יש כאן פיקוח נפש, אז שיפעילו גם את האמצעים של השבק. ועורך דין חמודי מסרי אמר דברים דומים עכשיו, הוא אומר, למדינה יש יכולות מודיעיניות, אין לנו בעיה שהמדינה תשתמש ביכולות המודיעיניות האלה, כדי שהיא תשים את ידיה על העבריינים האלה. והשבוע אתה נפגשת גם עם היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, וגם הייתה לך פגישה אתמול עם השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה. עד כמה האמצעים האלה עומדים על הפרק עכשיו?
קודם כל, אנחנו דורשים שהממשלה תחליט קודם כל שהיא, שאכן יש מטרה מוגדרת למגר את הפשיעה בחברה הערבית. עכשיו, והם בדיוק יודעים מה להפעיל ומה לא להפעיל. כמובן, בישיבה ביום ראשון אצל היועץ המשפטי לממשלה, הוא אמר את זה בצורה מפורשת, רבותיי. אנחנו רשויות החוק חזקות, יש לנו אמצעים, אנחנו לא צריכים, לא מטוסים, לא צבא ולא שבק, להיכנס לנושאים האזרחיים, הוא בעצמו. אבל כן, כלים צריך לתת לגוף האזרחי שקוראים לו משטרה, צריך לתת לו כלים כדי שיוכל לפעול.
איזה לחקור. כלים, אדוני, איזה כלים צריך לתת למשטרה שלא ניתנו לה עד היום?
אני אומר לך בוודאות, עכשיו כבר יש סעיף בתוכנית המיועדת של הממשלה בנושא הזה, לתת כלים טכנולוגיים. אולי מה שיש בשבק או במקומות אחרים. יש כלים שלמשטרה כרגע אין, ולכן הם כתבו שם שהם צריך לדאוג שלמשטרה תהיה כלים כדי לעקוף את חוסר ההיענות של אנשים מבחינת עדות. דיברנו על הגנת עדים וכו' וכו', אבל אין ספק שיש להשתמש בכלים טכנולוגיים כדי לפצח ולפלח את...
אמרת כאן דבר מעניין. את העניין של הכלים הטכנולוגיים, אני יודע גם שאתה צריך לחזור תכף לפגישה, ואני לא רוצה לגזול יותר מדי מזמנך, הישיבה החשובה הזאת בג'אט, בעקבות מעשי הרצח שם, אבל מעבר לעניין של הכלים הטכנולוגיים, איך המשטרה יכולה לשנות את התפיסה בחברה הערבית, שאנשים לא ממהרים להגיש תלונה, הם לא ממהרים להתלונן על מי שירה להם על הבית ושרף להם את האוטו?
אנחנו במקום הזה, בנושא הזה, אנחנו נמצאים במקום יותר טוב, אין ספק. וזה מעיד שאנשים מתחילים להבין שאין דרך אחרת, חייבים לשתף פעולה עם המשטרה, להגיש תלונות, לדווח למשטרה על כל מקרה ירי, על כל אירוע שיש בו אלימות או פשיעה וכו' וכו'. אבל הרמה עדיין, אנחנו לא הגענו לשיעור שאנחנו מייחלים לו. אבל זה יבוא בצורה, בצעדים הדדיים. גם החברה תבין שצריך לשתף פעולה, אבל גם המשטרה תבוא לקראת ותנסה לבנות את האמון בינה לבין האזרחים ותציג את עצמה כמשטרה של העם, של האזרחים, שבא לשרת אותם.
מה הבנת שיעשה השר לביטחון הפנים אוחנה? אתה נפגשת עם השר אוחנה. אדוני, מה אוחנה, השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה אמר לך?
טוב, אוקיי. הפגישה עם השר הייתה ארוכה, הצגנו את כל הנושא, והיה חשוב להציג את כל הנושא על כל היבטה, ולדבר על תפקיד המשטרה. אני הצגתי לו כמה נקודות חשובות מבחינתנו שצריך לטפל בהן מבחינת המשטרה והשפס וכו' וכו', אבל היה חשוב לי מכיוון שהוא שר חדש, והוא אמר את זה, שהוא יפנים את הנושא הזה, שהוא ישים אותו בסדר עדיפויות, ונראה לי שכך היה, וגם הדגשתי את הנושא, אנחנו צריכים לצאת מהמעגל הראשוני של טיפול משטרתי ישיר בנושא, וכיוון שהוא גם חבר בממשלה הזאת, לדאוג שתהיה אכן תוכנית שתיתן מענה בנושא החינוך, בנושא התעסוקה והכלכלה, בנושא התשתיות, בכל נושא ששם, איפה יש שם חוסר בחברה הערבית וממנו צצים מקרים.
כלומר, לחזק את התשתית האזרחית ביישובים הערביים כדי שאפשר יהיה להכשיר את הקרקע לטיפול אמיתי בבעיה של האלימות.
אין ספק. אתה יודע, איראן, כמה מקרי רצח יש לנו עכשיו שאנחנו מטפלים בהם. על רקע, למשל, סכסוך על חלקת אדמה, ולכן לפעמים אתה מדבר על קרקעות ומדבר על תיקוני חוקים פה ושם והעברת בעלות וחלוקת קרקע בין 20 אנשים, חצי דולום, איך לעשות את זה בצורה ישירה.
כלומר, זה לא רק מיגור הפשיעה באמצעים של נשק או באמצעים כוחניים או באמצעים טכנולוגיים, זה גם להקל את הבירוקרטיה ביישובים הערביים כדי שאפשר יהיה להקל על אותם סכסוכים.
זה נכון, תיאת זה נכון. נעבור דרך חינוך, תשתיות וביטחון ומשטרה וכו'.
חבר הכנסת מנסור עבאס, הרשימה המשותפת, תודה רבה לך שהקדשת לנו מהזמן שלך. אנחנו עכשיו נאפשר לך לשוב לישיבה החשובה שם בג'אט. תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה, אירן, תודה לך.
פרסומת, מיד אחרי הפרסומת, שיחה מעניינת עם אילהם אל-כמלת, אישה בדואית מרהט שבדרום, אישה שחורת אור, שמגיבה גם על מה שקורה לשחורים, על מאבק השחורים בארצות הברית, אבל גם בעיקר מה שקורה כאן לנשים בארץ שחוששות מאוד ממעשי הרצח המתגברים. יישארו עמנו, כאן רשת ב'. עכשיו כבר 18 דקות כמעט לפני השעה 3, אתם על מרחבת. שלום אילהם אל-קמלת.
שלום אירן, מה דיברנו?
הרבה זמן לא דיברנו. אילהם, כיפק?
الحمد لله ما
نسمع بسدر نحن مسخخين مدي طعم مسخخنا كان اروكوت بعبر אבל אולי הפעם אנחנו מדברים איתך רק למי שלא זוכר את תושבת רעת מנחת קבוצות בנושא עצמה והכנה לעולם העבודה אבל קצת לדבר איתך על האלימות המשתוללת בחברה הערבית מהזווית הספציפית שאת מגיעה מנה מהחברה הבדואית את כמה את כאישה מרגישה שמצבן או גורלן של נשים בדואיות קשה בימים אלה?
א', שאתה אומר ימים אלה, המצב בימים אלה, אתה מדבר על, מתאר על הרצח האחרון שהיה ברהט?
זה חשד לרצח, זה עדיין לא הוכח כרצח, נכון?
זה חשד לרצח, כחת האוצ'ילים. א', המצב של הנשים הבדואיות הוא היום כזה ש... כל הנושא של רצח, מעמד האישה, הוא משהו עדיין בגדר של טאבו. אנחנו חברה בדואית, מסורתית, נמצאים בתהליך של איור מועט, מודרניזציה. הרבה דברים משתנים לנו. פתאום האישה שיושבת בבית, יוצאת, לומדת, מתכננת לימודים, תואר ראשון, שני. יש גם מצד שני הרבה נשים שהן בבית. אז אנחנו חברה גברית, מסורתית, אנחנו גם מוסלמים. זה הכל ביחד. אני חושבת פועל לא לטובת האישה הבדואית.
תסבירי,
כי... אחד, כמסורתיים, כבדואים, כן. זו חברה שמנסה לשמור על העליונות של הגבר הבדואי, על הכבוד שלו. וכבוד שלו לפעמים, זה אומר, מתרגם את האישה הבדואית וההתנהגות שלה כפגיעה בכבוד של הבדואי, שגם אני לא מצליחה להבין אותו עד היום. וזה יכול לסיים ברצח. אנחנו חברה ענייה, סובלת מאבטלה, אחוז ילודה מאוד גבוה, האלימות של הנשים, נגד נשים משתוללת, בתקופת הקורונה זה נראה לי שזה יותר מרגישים את זה, כי הבעל והאישה בבית אחד מול השני. אז זה קיים, זה איום על כל אישה בדואית. על הרצח הזה קוראים כל מיני שמות, רצח על רקע כבוד המשפחה, ויש לזה כל מיני שמות. אבל בסוף זה חברה שרואה בגבר שיש לו עליונות על האישה, ומותר לו מתי שבא לו, לקחת חיים של אישה, של בן אדם.
את יודעת מה, תניחי בצד החברה הבדואית, אני רוצה לדבר ספציפית על נשים בדואיות, עד כמה הנושא הזה של הקלות שבה אישה בחברה הבדואית יכולה להירצח, עד כמה זה חדית אל יום, עד כמה זו שיחת היום שלך עם חברות שלך, עם הכרות שלך בדואיות?
א', זה משהו ברמה אישית, הצליח לשתק אותי, ברגע ששמעתי על המקרה, זה התחיד אותי, כי אני אישה, אימא לשלוש בנות, אני מגדלת בנות שיהיו משכילות, דתניות, וזה מפחיד אותי שעדיין היום אישה שיכולה להגיד את הדעה שלה בחברה שלי, אישה שיכולה להגיד אני רוצה ללמוד, לצאת, להיות עצמאית כלכלית, להבליט את עצמי, לא להקטין את עצמי, עלולה לשלם על הדבר הזה בחיים שלה. אז זה פשוט לא, זה מקום מאוד מפחיד. אותי זה מפחיד. גם כאישה עובדת ויש לי דעות משלי. עצם העובדה שאני מדברת איתך, זה יכול להביא נגדי המון המון אנשים שיפתחו את הפה ויגידו מה היא מציגה את החברה בצורה מאוד שלילית. מהמקום שלי כאישה, אני אומרת, המצב של האישה הבדואית היום הוא לא טוב. יש לנו היום הרבה נשים פמיניסטיות בדואיות, ארגונים פמיניסטיים בדואים, שביחד פועלות בנגב כדי להילחם בתופעות שהכי הרבה סובלות מהם נשים, ואחד מהם רצח על רקע כבוד המשפחה, רצח נגד נשים. הן לא מצליחות לעשות הרבה שינוי, כי אנחנו צריכות את הקול של הגבר איתנו ואת העזרה שלו. מי שרוצח זה לא מישהו שבא מהמאדים, זה הגברים הבדואים.
את אומרת אז... הגברים, את מכלילה, זה גברים בדואים, לא הגברים בדואים, נכון?
יש... זה גברים בדואים.
יש, גברים, יש, יש תופעה של גברים בדואים שאומרים אנחנו צריכים לסייע לנשים הללו, לנשים שנמצאות בסיכון. את רואה היום דיבור אחר אצל גברים בדואים שהם שומעים על מעשה רצח של נשים?
מה שקורה היום, הדיבור, זה הרבה נשים מדברות ביניהם על הקורבנות הזאת. שפתאום נהיים חכמים אחרי שהמקרה נעשה, ומדברים עד כמה הקורבן הייתה סובלת ולמה לא הודיעה. זה אחד. שתיים, גברים בדואים במיעוט, זה מיעוט. ואם גבר בדואי יצא היום וידבר נגד הרצח של נשים, הוא יופעל עליו לחץ ויחשב כמישהו פחות גברי. אז זה מקום מאוד 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 מסוכן לגבר להגיד את הדעות שלו, גבר בדואי, בפומבי, נגד, נגד רצח נשים. אז אני לא יכולה להגיד לך 100% כמה גברים בדואים נגד התופעה, אבל אני אומרת שמי שסובל מהתופעה זה לא הגברים בינתיים, זה הנשים הבדואיות. הם צריכות למכות את הפתרון לבעיה הזאת, ולא אף אחד אחר. הנשים צריכות לבדוק איך באמת ביחד לטפל בבעיה. ושאני אומרת ביחד, יש לי סימן שאלה, החברה שלנו, אתה אמרת לי, לא, אני אתחת את החברה הבדואית, חברה שבטית. והעניין של אלימות בתוך המשפחה נגד נשים ונערות נפס כעניין משפחתי, לא מוצאים אותו החוצה.
בכלל לא, כי היום יש תופעה שכן מוצאים דברים החוצה. לא, בחברה הערבית, בחברה החרדית.
בוא נתחיל משורתי משטרה. אישה בדואית לא תעיז ללכת להגיש תלונה על אלימות מבעלה, מאח שלה, מאבא שלה. היא לא תעיז ללכת להגיש תלונה, אלא אם יש לה עורף משפחתי שתומך בה. בסדר? היא צריכה את מי זה בדרך כלל הגבר. אישה למשל שצריכה ללכת לעובד סוציאלי ברווחה. הרווחה זה מחלקה מנוהלת על ידי גבר, יש עובדות סוציאליות מקומיות, ואני לא יודעת כמה התפיסה שלהם באמת יכולה לסייע.
מעניין.
כן. זה דברים שאני אומרת אותם באמת, כי אני מכירה אותם מקרוב. אישה בדואית תעדיף לסבול בבית, ולא ללכת לכל מיני מוסדות שיש שם אטימות, שם עוד גבר בדואי יושב על כיסא הניהול ולא יבין אותם עד הסוף. עוד חוקר במשטרה שהוא גבר, יכול להיות הוא גבר בדואי. אז פשוט כל המערכות שאמרות לתמוך באישה הבדואית, הם צריכים להיות בנויים בהתאם שיסייעו לאישה. אני מדברת...
והם אינם בנויים. אני רוצה להתקדם איתך לנושא, כי אנחנו תכף צריכים...
לא, אני רוצה להגיד עוד משהו.
בבקשה.
אני חיה בעיר שעד היום אין יועצת לקדום מעמד האישה. זה מראה עד כמה נושא של טיפול בבעיות נשים הוא לא חשוב. זה לא רק ברהט, גם בכל החברה הבדואית. רק לאחרונה עשה מוסר לוועדה קידום עניין הנשים. איפה ישים את העניינים של האישה הבדואית בסדר העדיפויות שלו?
אילה, מעבר להיותך אישה מוסלמית בדואית, את גם שחורה, שחורת אור.
ראיינו... אני אפרו-בדואית, כן.
כן, ככה, אני יודעת, אני תמיד...
אני ככה קוראת לעצמי אפריקאית בדואית.
אפרו-בדואית זה מונח שאפשר להשתמש בו? אפרו-בדואית? אוקיי. אוקיי. אני זוכר שראיינתי אותך, אז אני שאלתי אותך, כדי לא להיקשה בלשוני, איך לומר, שחורה, שחורת אור, כהה. ואז דיברנו על המסכת המחרידה של כללות ושל מילים מכוערות שהילדים שלך ספגו. ומה שמאוד יפה, בעקבות שידור הכתבה אז בכאן 11, אני זוכר שקיבלתם תגובות מאוד חמות, גם מיהודים, גם מערבים. את עוקבת מימים אלה אחרי על מאבק השחורים בארצות הברית, נכון?
כן, אני והילדים שלי, זה חשוב לנו מאוד.
למה?
חשוב לנו מאוד.
זה בארצות הברית, למה זה חשוב לכם?
א', בנובמבר אני נוסעת לארצות הברית לאיזה 20 ימים, חודש, ללמוד על היזמות עסקית והכלכלה האמריקאית, מטעם הממשל האמריקאי, ואני רוצה להיות במקום בטוח, שלא להיות במקום... פתאום נקרא לסיטואציה, ואנשים ישפטו אותי בגלל הצבע שלי. אני לא אומרת שזה פשוט, אבל בגלל גם שאני כהת אור, כל נושא שקשור לכהי אור בעולם שאני שומעת עליו, אני מגעת הילדים לראות את התוכנית, ואנחנו כולנו עושים. אני אמא לארבעה ילדים, אחי קטנה בת שש. היא יודעת את השם של הנרצח פלויד.
וואו.
היא מכירה את טראמפ. איך שטראמפ מתחיל להציר איזה משהו, אמא בואי טראמפ מדבר.
טוב, נזכיר גם שהילדים שלך הם יודעים אנגלית, הם שולטים באנגלית, נכון?
כן, כן, הגדולה שלי שולטת בשפה האנגלית.
אפילו ראיינו אותה, ומי שמעוניין לצפות בכתבה הספציפית הזאת על גילויי גזענות כלפי שחורים בחברה הערבית, אפשר למצוא את הכתבה הזאת ביוטיוב, כתבה מאוד מעניינת שעשינו איתכם. אילהם אל-קמלאת, אנחנו נאלצים לסיים כאן, אבל זה לא אומר שאנחנו לא נשוב אלייך בעתיד. תודה רבה, ולקראת נובמבר, אני מקווה שהכל יסתדר עד אז ושאתם תטוסו לשם ושתעשו את מה שאתם אתם רוצים לעשות שם ותיהנו שם, ובנג'ח ותופיק.
ותופיק.
תודה רבה, תודה רבה, אילהם, תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים אל האולפן שלנו בחיפה, שם ממתין לנו בסבלנות יאסר עטילה, מנהל המדיה בערבית, ערוצי הטלוויזיה והרדיו של מכאן. שלום יאסר.
שלום, שלום, בסבלנות לא כל כך בטוח.
כן, זה הייתי חייב להוסיף בשביל הנימוס. אפרופו מה שקורה עכשיו בחברה הערבית, קודם כל, יש כמה דברים שרציתי לדבר איתך עליהם, אבל שמענו עכשיו את הידיעה בחדשות על מותו של ג'ו בראל, יוסף ג'ו בראל, שהיה בין השאר מנכ"ל רשות השידור, אבל גם מנהל הטלוויזיה בערבית, אתה תרצה לומר מילה עליו?
איך לא, יוסף בראל, אני הכרתי אותו בפעם הראשונה בשנת... 2000, כשהגיע לחיפה בתפקיד מנכ״ל, הייתי אז ראש מערכת חיפה והצפון, לדבר על מעלותיו כאדם שאופייני בעיקר לאנשים המצריים שהם משופעים בחום אנושי וביחס מכבד ומשדר רוגע ושלווה. אני יודע שהוא הגיע ממצרים, אם אני זוכר היטב, בשנת 57. אגב, הוא לא עיתונאי בהשכלתו והכשרתו
הראשונית. אני עוד זוכר תמונה שלו כקריין רצף, נכון? הוא היה קריין רצף בטלוויזיה, או קריין חדשות בטלוויזיה.
הוא התחיל כקריין בכל ישראל בערבית. ערבית, אמת, ואחר כך נתמנה למנהל הטלוויזיה בערבית, ותפקידו האחרון היה מנכ״ל רשות השידור, אני הכרתי אותו מקרוב, מותר לי להגיד שהרבה כמוני ידעו להעריך אותו מאוד ולהעריץ את אישיותו הרגועה, החמימה, המתחשבת, ואת המקצועיות שלו, שבד בבד, בגישתו האנושית המתחשבת, הוא ידע גם לשמור על נחישות כשנתבקש לעשות זאת, ולדעתי זו תכונה מאוד מיוחדת למי שממלא תפקיד מנהל, מנכ״ל, שצריך להיות גם בצד המקצועיות שלו, גם אדם מלא יושר ומלא התחשבות ומלא ערכים, Okay. שמהווה מודל ודוגמה.
אז מג'ו בראל, אללה ירחמו, ליאסר עטילה, ייבדל לחיים ארוכים. יאסר, אתה, כמי שעומד בראש המדיה בערבית, אתם עושים פרויקט מאוד מעניין בימים אלה, על רקע המצב הכלכלי המחריף בחברה הערבית, חיבורים חשובים ומעניינים בין חברות גדולות במשק וגופים לבין מאזינים נזקקים. איך זה עובד?
תראה, המדיה בערבית היא חלק מהתאגיד כמובן, אבל היא גם חלק מהחברה הערבית. היא בשר מבשרה של החברה הערבית, והיא מחוברת ביום-יום לכל מה שחולף ועובר וקיים בחברה. ובחודש הרמדאן, שהשנה חל בתקופת הקורונה ששטפה את העולם לצערי, ומי כמוך יודע איזה השלכות שליליות בתחום הכלכלי ובכל התחומים האחרים הותירה אחרי הקורונה, בעיקר השאירה אנשים מחוסרי כל ונזקקים, וכפי שאמרתי, החיבור הזה, קורונה והשלכותיה וחודש הרמדאן, העיצו בנו כמדיה, מדיה ערבית המחוברת לקהלים שלה וכואבת את כאבם.
זאת הנקודה שאני רוצה להתמקד בה, יאסר עטילה. כואבת את כאב, בזה אני רוצה להתמקד עכשיו.
כן.
דיברנו כאן למעשה כל השעה האחרונה על האלימות המשתוללת בחברה הערבית. מה אתם במדיה בערבית, מה ערוץ כל כך פופולרי כמו מכאן, רדיו מכאן, ערוץ מכאן, מה אפשר לעשות מבחינת התקשורת בערבית כדי להתמודד עם האלימות המשתוללת הזאת?
אני אענה לך, אבל אני אשלים ברשותך את היוזמה שאתה כיוונת אליה.
כן, בבקשה.
אנחנו כן במכאן הובלנו יוזמה שבצל הקורונה תכליתה היה או הייתה לסייע לקהילה ולתמוך בה בתוכנית האקטואליה היומית ברדיו וגם במהדורות בטלוויזיה מדי יום או מדי ערב התארח נציג עמותה גוף שפעל בחברה הערבית והציג את ה רצון הכן לתרום, וחיברנו בין אותה עמותה לבין גופים וחברות שפעלו בחברה הערבית, ואני לא ימנה שמות לבל ישמע עושה להם
לא,
פרסום.
בדיוק, כדי לא בדיוק. לקפח אף אחד. אבל...
והעמותות האלה ידעו לעשות את החיבור בין אותם רשתות מזון ואותם תורמים לבין אותם מחוסרי כל ונזקקים.
ועל זה אני שומע תגובות נלהבות, וזה כנראה היה מאוד מוצלח. מה לגבי האלימות? בקצרה, אנחנו דקה
לגבי
לפני
אלימות,
סיום.
האלימות לצערי הרב זו מגיפה. אני שמעתי את הדוברים הקודמים, גם חבר הכנסת מנסור עבאס, גם המרואיינת האחרונה. האלימות היא לא דבר שנכפה עלינו בכוח עליון. האלימות היא תולדה של כמה דברים שמתחוללים בחברה, החל מהחינוך בבית, הורים למה הם מחנכים ולאיזה ערכים, דרך בתי הספר, דרך אנשי הדת, דרך אנשי החינוך, דרך ראשי הרשויות. האלימות היא דבר שצריך לטפל בו, כמו שידענו, העולם ידע, או בעצם משקיע מאמצים כבירים בלהתמודד עם המגיפה, מגיפת הקורונה. צריך לכנות את האלימות בחברה הערבית כמגיפה ש צריך להתגבר עליה. אנחנו כאמצעי תקשורת, כמדיה תקשורתית המחוברת לקהלים, לא חוסכים מאמץ בשלוש הפלטפורמות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל. זה מתחיל מ- לבוא ולסקר את האירוע הספציפי שקרה, ולהשליך עליו קרן אור בשלוש הפלטפורמות, להעצים את הנתונים ואת ההשלכות של מה שהותיר אותו פיגוע, לנסות להביא פרשנים, מומחים, פסיכולוגים, פגועים מעצם האירוע המתועב והמצער, וביחד להביא לידי כך שתוגבר המודעות.
יאסר עטילה,
ולא רק שתוגבר המודעות,
המסר חשוב, אנחנו מסיימים, המסר מאוד חשוב. תודה רבה לך יאסר.
תלמד להבא להאריך קצת את הזמן.
תודה, להבא. שושנה פורמן, איילת דודי, קובי ראובני ורן זינגר, עד השבוע הבא, להתראות.